עד היום זה עם ישראל, כנסת ישראל, יותר נכון, כנסת ישראל, וראש הפרק, למדנו כבר שעם ישראל יש לו נשמה טובה. ושתפתחו בבקשה בדף קוף למתת, שהרב כאן מדבר על נשמת האומה, ודרך אגב, נשמה לא רואים, זה לא דבר פיזי, אלא זה דבר רוחני, דבר פנימי, כן? אבל הרב שיש לו עין נשמתית, נאמר, עין רוחנית, הוא רואה את הנשמה של עם ישראל, של כנסת ישראל. אז אם נבטא במה זה מתבטא, מתבטאת הנשמה הזאת במציאות, אז הוא אומר כאן הרב בסעיף ד' בבקשה. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה בעולם כלל. מי טוב לשם לכל ורחמה לכל מעשיו? מי נו? הקדוש ברוך הוא. הוא לא מוגבל, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא באמת טוב לכל, ורחמה באמת על כל מעשיו. כן. הוא אומר, המגמה הזאת, להיות טוב לכל, ולרחם על הכל, זה הדבר המייחד והמאפיין את עם ישראל, את כנסת ישראל לדורותיו. גם בדור הזה, בדורות שהיו, בדורות שיהיו. השאלה שנשאלת, למה לא רואים את זה? אם באמת זאת היא המגמה, זאת היא הנשמה של העם היהודי, נשמה טובה, להיטיב לכל, למה לא רואים את הדברים? אני צריך להבדיל בכל מבט בכלל, בין מבט חיצוני למבט פנימי, בין ראייה חיצוני, שהיא רואה את הגוף, רואה את החומר, רואה את הדברים בהשתנותם, כפי שאנחנו רואים, ובין ראייה פנימית. ניקח כמשל את האדם. אתה יכול לראות בן אדם, להתייחס אל הלבוש שלו, אל ההופעה החיצונית שלו וכו'. אבל אם יש לך קצת עין פנימית יותר, רוחני, אתה אומר, הבן אדם הזה, למרות שהוא לבוש ככה או אחרת, הוא אדם טוב. אדם בעל נשמה טובה. שהטוב הזה, הנשמה הטובה הזאת, מתבטאת בהתנהגותו, במידותיו, בהופעתו, במציאות, איך הוא נוהג בעולם. מי שעוקב אחרי העם היהודי, הוא צריך לעקוב, ללמוד היסטוריה של העם היהודי, מראשיתו ועד אחריתו. כל כולו של העם היהודי רק להיטיב, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה. בין שהוא מודע לזה, נאמר, בבית ראשון, עם דוד המלך ושלמה, בית המקדש, שבא להיטיב, בא להעיר לעולם כולו, אבל גם כשהוא בהסתר פנים, אפילו בגלות, אפילו כשאנחנו נמצאים בגלות, שזה, הייתי אומר, מידת הדין, ואנחנו לא רואים את הטוב, אנחנו בעצמנו רואים על עצמנו את הטוב. ודאי שאומות העולם, חלק מהם לא רואה גם את הטוב אצלנו. בכל זאת, אנחנו מטיבים לכל העולם. כמשל, למה הדבר דומה לעובר, נאמר. העובר הולך וגדל, הולך וחי, למרות שאתה לא רואה אותו. כן, בסוף הוא נולד, הדברים הולכים מתגלים. יחד גם עם ישראל, גם במצבים של הסתר פנים, של גלות, אנחנו מטיבים לעולם. אמנם לא כמו שהיינו רוצים להיטיב לעולם כשאנחנו בארצנו, במולדתנו, כמו שברוך השם היום, ולעתיד לבוא בעזרת השם. אבל גם כן, אתם דוגמה למשל, התרומה של העם היהודי למין האנושי במצבים הכי ירודים של העם היהודי. דיינו בגלות. מה לא תרמנו לאנושות? מבחינה מדע למשל. מבחינת התפתחות המין האנושי. מבחינת להיטיב לעמים שהיינו שם באותם עמים. ניקח עמים זה אמנם זה דבר ששייך לזמן העתיק יותר, אבל גם בזמן המודרני. אומרים שאחרי שיהודים עלו מרוסיה לארץ, אחרי לפני כמה עשרות שנים, שהיה העלייה הגדולה, שבברית המועצות פקדה אותה משבר כלכלי גדול. והלכו וחקרו מה המשבר הזה, מאיפה זה בא. אמרו, המוח היהודי הסתלק מכאן. היום דרך אגב, יש כאלה יהודים שגרים בארץ והם תורמים לכלכלה הרוסית, הם לא רוצים להפסיד את המוח היהודי. למרות שהמוח היהודי לא נוצר בשביל כלכלה, ולא בשביל מדע, אלא זה בדרך אגב אנחנו עוסקים בכלכלה ובמדע. אבל העובדה היא שהתרומה של העם היהודי, אפילו לקיום הפיזי, הכלכלי של הארצות, הוא תרומה שאין כדוגמתה. הייתה ספרד. ספרד הייתה אימפריה. ומי שניהל את הכלכלה שם, את המדינה בעצם, היו יהודים. אברבנאל, אחרים. המלך הספרדי, משום מה, פתאום התהפך כולו וגירש את היהודים. גירוש ספרד, היהודי המפורסם. מה הייתה התוצאה? משבר נורא של ספרד, האימפריה הזאת התפוררה. איפה המוח היהודי? לא ידעו לחלקל את עצמה. זה אני אומר, לא בקודש. כל זה בדברים, בחול. אותו דבר במדע. יש אומרים שלפי הסטטיסטיקות של פרס נובל, שהוא איזה קנה מידה מסוים לתרומה למין האנושי, על מספר היהודים שקיבלו פרס נובל לעומת עמים אחרים, הוא בלי שום פרופורציה בכלל. אני כבר לא זוכר את המספרים, נדמה לי 40% ממקבלי פרס נובל הם יהודים, המוח היהודי. למה? אנחנו נשמה טובה. הנתינה, התרומה, הלתת, זה מאפיין את העם היהודי בכל המצבים. לא רק שאנחנו נמצאים בארצנו כמו היום למשל. אני זוכר, הייתי קיבוצניק בשעתו, אז באו לכאן מכל העולם ללמוד את השיטה הזאת שנקראת הקומונה, שוויוניות. האמנו אז, האמינו שזה, איך אומרים, אור לגויים, זה שיטה שהיא צודקת, סוציאלית וכל הדברים האלה. אבל לא רק זה. פשוט אנחנו היום כמדינה באמת מטיבים למין האנושי בהרבה תחומים. גם בתחומים מדעיים וגם כלכליים, אבל יותר מכל, אנחנו דוגמה, בין שנרצה ובין שלא נרצה, אנחנו דוגמה למדינה יחסית, אני אומר עוד נהיה יותר, אבל יחסית של דמוקרטיה אמיתית, של שוויוניות, של יחס אנושי, של מדינה שמטיבה, לא רק מטיבה עם האוכלוסייה שלה, אלא גם מתייחסת לאוכלוסייה האחרת שנמצאת כאן. כל זה בגלל הנשמה הטובה של העם היהודי, שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו, ברוך השם. אז בוא נראה את זה עוד פעם. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. איך אומרים? להיות בן אדם טוב זה טוב, מה אתם אומרים? להיות עם טוב זה טוב, מה אתם אומרים? טוב מאוד אפילו. זה הגרעין הפנימי של נשמת האומה, זה להיות... טוב, זה אברהם אבינו. יהיה ברכה, נברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם, יצחק ויעקב, שכל כולה של האבות זה להיטיב לבריאות. זאתי ירושתה, ירשנו את זה, זה בגנים של העם היהודי. זאתי ירושתה ונחלת אבותיה. דרך אגב, נזכרתי עכשיו בסיפור שהיה נוהג לספר, הרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, שמלחמת העולם הראשונה הם היו נאלצים להישאר באירופה בגלל שפרצה המלחמה. הם היו בשוויצריה והתארחו אצל רופא באחד, בעיר אחד בשוויצריה. ובאמצע הלילה דופק מישהו בדלת של אותו רופא, רופא יהודי, ורוצה, מבקש מהרופא לבוא איתו, יש לו מישהו שהוא חולה בביתו, הוא יכול לבוא אליו. אז הרופא שואל את הבן אדם הזה, שהוא, תגיד לי, למה באת אלה? אתה גר בקצה השני של העיר. למה באת דווקא לכאן? אז הוא אומר, אתה יודע למה? כי אתה יהודי. יש לך לב טוב. נכון שיש לו רופאים בסביבה, אבל אז היה מספר את זה הרב סיודה, להראות מה זה הנשמה של יהודי. אולי היהודי, יהודי, אם אני אבקש מיהודי, הוא לא יסרב. כן, הוא לא יסרב. זה, סליחה שאני יורד לסיפור האישי הזה, אבל זה ממחיש אולי. מה זאת אומרת? להיות טוב לכל, בלי חשבון. זה כזה או חשבון אחר. זה הנשמה של העם היהודי. מי שרוצה לממש את היהודי שבו, מה הוא צריך לעשות? להיות בן אדם טוב, זה הכל. ואין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כל העניינה של התורה בעצם, זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד, נותן לנו פרוגרמה שלמה, תוכנית שלמה איך להיות טוב, איך להיות אנשים טובים. גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הלאומית וגם ברמה הקוסמופוליטית, העולמית. גילוי הטוב על ידי העם היהודי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה הטובה הזאת בתוך הכנסת ישראל, וכל יהודי ויהודי דרך אגב. יש לו קליפות? יש לו קוצים? לא רואים את הדבר הזה? אל תתרגשו. זה דבר מהותי, זה לא שייך לחיצוניות. נכון? כל אחד עובר את מה שהוא עובר, אבל במהות, העם היהודי ופרטי העם היהודי, כל יהודי ויהודי, יש בו את הנשמה המיוחדת הטובה הזאת. הרגש הטוב הזה, להיות טוב לכל, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. לא מספיק לשאוף לטוב, אתה צריך גם לדעת איך ליישם אותו בצורה נכונה. כן, דוגמה אני אתן. צדקה. יש מצווה לתת צדקה, אבל יש גם גבול כמה לתת צדקה. אל תהיה פזרן יותר מדי. אז באה התורה ואומרת לנו, תיתן, אבל, תבדוק שזה לא על חשבון הילדים שלך. למרות שצדיקי עליון גם את זה לא שמו. כן, תיתן, אבל יש מעשר, אתה צריך לתת מעשר. אז מי שנותן קצת יותר מעשר, עד 20%, לא יותר מזה, לתת לצדקה, כמו אלה שלפעמים לא אין את הגבולות, הם נותנים מה שנותנים, בסוף הם בעצמם פוגמים במי שהם צריכים לזון אותם, לפרנס אותם. אמנם, אני מוכרח לומר, הרב קוק זצ"ל לא היה בדיוק הדוגמה האישית לדבר הזה. בכלל לא היה מעל חשבונות, זה משהו... מספרים עליו כשהוא היה רב, גם ברב של עיר או רב בארץ, כל אוכל את זה באיזה מקום. אז יום אחד אשתו באה אל מי שהיה צריך לשלם את המשכורת. הוא אומר, אני לא מקבל את המשכורת, אין לנו מה לאכול. אנחנו לא יכול להיות. אנחנו נתנו את המשכורת לבעלך, לרב. מה הסתבר? שהוא הולך מהמקום שהוא קיבל את המשכורת עד הבית, בדרך הכירו אותו האנשים, העניים, הקפצנים, כולם הכירו אותו, כל אחד מבקש ממנו משהו, מכניס את היד לכיס, מתחיל לחלק, מגיע הביתה, אין. אז קיבלו החלטה ברבנות, שמה? לא, אשתו תקבל את המשכורת, אולי יקבל את המשכורת. למה? בגלל שהוא כל כך טוב לב, הוא לא מסוגל... להשיב מישהו שמבקש ממנו, להגיד לו, הוא לא מסוגל להגיד את המילה לא, למי שמבקש ממנו. זה ביטוי קיצוני לנשמה טובה. אני דרך אגב ראיתי את זה בחוש, את הדבר הזה אצל חתנו וביתו של הרב קוק זצ"ל. מה היה? אני הייתי נוהג בתחילת דרכי בלימודי במרכז הרב, הייתי... לומד בישיבה הישנה, ושם היה גר הרב רענן, זכר צדיק לברכה, וביתו, אשתו של הרב רענן, הייתה ביתו של הרב קוק, כן. אחותו של הרב סיודה. מה?
לא הייתה, ידעת.
לא, היא כבר נפטרה. לא. היא נפטרה. לא, אתה מתגבר כבר לדור השני. אתה מדבר על הרב רענן, שהיא הייתה נשואה לבנו, והוא נרצח השם יקום דמו, כן. אבל מדובר כאן על האבא. על אמא שלו הייתה, אמא של הרב רענן, השם יקום דמו, שנרצח בחברון, היא הייתה ביתו של הרב קוק זצ"ל. והיה להם מטבח, ובמטבח הזה היו אוכלים האברכים, היו אוכלים פת שחרית, היו אוכלים שם השם. אני נכנס יום אחד לאכול את הסנדוויץ' שלי במטבח הזה. פתאום נכנס איזה אדם מהרחוב, קפצן משהו, נכנס ככה מהרחוב, נכנס. פותח את המקרר, ורואה שם אוכל, לוקח את האוכל ואוכל. איזה אוכל? זה היה קומפוט כזה, בלי סוכר, שהרבנית הייתה מבשלת במיוחד לרב רענן, שהוא לא היה אוכל אוכל אחר, זה היה אוכל הבלעדי שלו. בגלל שהיה כנראה סכרת. אז הוא אוכל את הקומפוט הזה ככה במשקיקה גדולה, הקפצן הזה. פתאום נכנס הרב רענן לחדר האוכל. והוא רואה אותו, אוכל לו את האוכל. בדרך כלל אדם שאוכלים לו את האוכל, מתרעם, מה זה? אתה אוכל לי את האוכל? זה האוכל הבלעדי שלו. אז הרב רענן, במקום להגיד לו, מה אתה אוכל לי את האוכל? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה עוד משהו? אז הקפצן היה קצת חוצפן, הוא אומר, אני רוצה, כן, תכין לי כוס תה. אז היה שם הגז, הוא שם לו את הקומקום על הגז. הוא מכין לו כוס תה, והוא אומר, משהו, נו, אתה רוצה עוד משהו? לא, בסדר כבר. תראו מה זה טוב לב. לא יאומן הדבר הזה. אז זה החתן של הרב קוק, הוא לא נפל רחוק מן העץ מבחינה הזאת, הוא לא, כן. אז זה נשמה של העם היהודי, לתת, לתת, לתת. זה הגדר של צדיק, דרך אגב. מה מאפיין את הצדיק? הנתינה, זה מה שמאפיין את הצדיק. כן? מה נותן? צדקה. כן? זה הצדיק. עמך ישראל כולם, כולם צדיקים. עמך ישראל כולם צדיקים. במהות שלנו אנחנו אנשים צדיקים, אנשים טובים. למען דעת. אומר, אבל צריך שזה חוכמה. זה לא מספיק רצון לתת, תעשות זה בחוכמה. זה גם בגבורה. זה יתגבר על הרבה דברים של לתת. כן. למען דעת איך להוציאו את הנשמה הזאת, את הטוב הזה. להוציאו אל הפועל בכל גווניו. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. אנחנו רוצים גאולה, משתוקקים לגאולה, אבל הגאולה באופן ענייני, מהותי, זה גילוי הטוב. גילוי הטוב. אדם שרוצה לגאול את עצמו, צריך להיות בן אדם טוב. מתי הוא באמת לא במצב של גאולה? יש לו קליפות שהוא... יש, לאדם יש יצרים גם, יש לו יצר הרע, יש לו גם, הוא גם אינטרסנט, הוא דואג לעצמו. לכן קוראים, יש לו נגיעות, מה שנקרא באפי חזל, נגיעות פרטיות. אז העניין של הטוב הזה אומר, כן, זה הגאולה, גילוי הטוב על ידינו כאומה וכפרטים, וזה אנחנו נגלים. מי שרוצה, יש כאן מישהו שמעוניין שיהיה לו טוב בחיים, אני ידעתי ש... תעשו מעשה טוב. נשמתכם תואר מיד. אבל מעשה טוב לשם שמיים. לא, אני אעשה טוב, נראה מה יצא לי מזה. אלא בלי חשבון. כן. ברגע שהאדם... ברגע שהאדם הוא חושב טוב, מדבר טוב, עושה טוב, הוא נגאל מהחשיכה שהוא נמצא בה. החושך זה אסתר הטוב, כן? הטוב זה האור, שנאמר ויאר את האור כי טוב. הנותן לכוח, לאומה, כן? זה הגאולה. לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. האמונה הזאת בגאולה, ביכולת לממש את הנשמה של העם היהודי, דהיינו להיות באמת אור לעמים, אור לעולם, זה נותן לנו את טעם החיים. זה נותן לנו את הכוח לחיות במצבים הכי קשים שעם ישראל התגלגל אליו. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. מה זאת אומרת אינה מחולקת מהאלוקות? הרי כשמדברים על האלוקות, מדברים על עת מחשבה תפיסה בכלל. כשאנחנו מדברים על אלוקים, לא מדברים על האלוקים הנגלה בדרך כלל, אלא על משהו שבלתי נתפס. כן? כמו שחזל אומרים. זה שייך לאין סוף, לדברים האבסולוטיים וכו'. אז מה זאת אומרת שכנסת ישראל איננה מחולקת מהאלוקות כלל? אלא צריך להבדיל בין שני דברים. בין הדבר הנסתר, הבלתי נגלה, הבלתי נתפס, ואי אפשר לתפוס אותו, זה המהות האלוקית. וזה הדבר לאלה או לאלה מהכל, מכל ברכתם, מכל דבר. ובין הנגלה, כן, כמו שאומרים חכמים, סתים וגליה. סתים זה המהות. אבל הגליה, מסון, גילוי, הרצון של אלוקים. לא המהות האלוקית, אלא הרצון של אלוקים הוא נגלה. והרצון של אלוקים והרצון שלנו כאומה זה אותו רצון. לכן אנחנו בלתי מחולקים. כי מהו הרצון של אלוקים? הרצון של אלוקים הוא טוב. כי טוב השם לכל, אמרנו. כל דוד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה אלוקים עושה לטובה. והרצון של כנסת ישראל זה אותו רצון. גם כן לעתים. לכן אנחנו לא נחלקים מהעניין של הבורא. אדרבה, אנחנו מגלים את הרצון של הבורא בהיסטוריה, במציאות, בחיי הכלל, בחיי הפרט וכו'. זה נקרא שכינה, גילוי השכינה. גילוי השכינה זה גילוי הטוב של אלוקים בעולמנו. הרצון הטוב של אלוקים בעולמנו, זה נקרא גילוי שכינה. לכן בשלום בית תמיד אומרים, זכו איש אישה, זכו שכינה ביניהם. למה? כי בבית שיש בו רצון טוב, יש בו שכינה. בית שאין בו רצון טוב, מה יש בו? אש. זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש ביניהם, כן? אבל לא רק בשלום בית או דברים כאלה ניכר העניין של הרצון הטוב. לימוד תורה, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, מתגלה הרצון הטוב. אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. כל זה חלק מהאומה, חלק מעם ישראל. היא מלבשת את האלוקות, כנסת ישראל, הלבשה זה ההופעה החיצונית, כן? היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי. אנחנו לבוש האלוקות, דרכנו, דרך עם ישראל מתגלה אור השם, וחפצה בהווייתה, כנסת ישראל, את החפץ האלוקי של מה? של טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. עכשיו, אתם יודעים, יש מה שנקרא תורת הסוד, תורת הקבלה, תורת הסוד, הדברים האלה. בדרך כלל לא מגלים את זה. למה קוראים לזה תורת הסוד? כי זה סוד. סוד השם למי? ליראיו, סוד השם ליראיו. אבל כאן הרב מגלה לנו את הסוד, אני מבקש, אני אגלה לכם, נקרא לכם מה שהרב כותב, ואל תגלו את זה למי? לאף אחד. מעוניינים או לא? מעוניינים או לא? לגלות לכם את הסוד? ברצינות. טוב, בוא נראה. מה הוא כותב? זה הטוב, מה הוא? הוא הסוד של הגאולה. זה סוד הגאולה. ואכן באמת מי שעוסק בתורת הסוד, הוא צריך להיות בן אדם טוב. הוא לא יכול להיות לעסוק בתורת הסוד באמת. מה שנקרא להיות מקובלים. מה מקובלים? מקובל זה לקבל את הטוב. אבל בשביל לקבל את הטוב אתה צריך להיות מה? בעצמך בן אדם טוב. אם אתה בן אדם טוב, אתה יכול לקבל את הטוב. משה קיבל תורה מסיני, אבל למה משה קיבל תורה מסיני? כי הוא היה נשמה מיוחדת. ואתה, כשהוא נולד, הבית התמלא אורה. אתה רואה אותו כי טוב הוא. יש שורים שקוראים לו טוביה, לא סתם. מחילת הטוב. אז זה הסוד. סוד הגאולה זה גילוי הטוב. כן? הסוד, אבל לא רק סוד הגאולה. הסוד התורה זה גילוי הטוב. וסוד מי שעוסק בפנימיות התורה על אחת כמה וכמה, כל עניינו זה לגלות את הטוב בעולם. לכן לא יכול להיות אדם שעוסק בפנימיות התורה והוא עצבני או כעסן או מדוכא או משהו כזה. ולכן אומרים, לא כל אדם ראוי לעסוק בדברים האלה הפנימיים. למה? אתה צריך להכשיר את עצמך. לא רק בלימוד התורה, בקיום המצוות, גם תיקון המידות, קודם כל, בראש ובראשונה, חייב לתקן את המידות. זה מזכיר לי סיפור שפעם היה כאן במכון, מישהו בחוץ שכחת, היה קצת חוצפן, הוא בא אליי ואומר לי, לא פעם, אני רוצה ללמוד את הזוהר הקדוש. בסדר. אבל שלחתי אותו לרב ציודה, שהוא הסביר לו למה. אז הוא בא אל הרב ציודה בתקיפות, הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד את הזוהר, דפק על השולחן, כך הוא סיפר לי, את הזוהר הקדוש. אז הוא אמר לו, הרב ציודה, אתה רוצה לעלות למעלה, נכון? הוא אומר, כן. הוא שאל אותו, מה יש למעלה? תקרה, יש לי מה תקרה. הוא אומר, תגיד לי, כשאדם עולה לתקרה, עם סולם לתקרה, הוא יכול לקבל מכה בראש? אתה יכול ליפול. את אדם כעסן שהוא נופל, הוא בעל תאוות שהוא נופל, הוא יכול להתרסק נפשית, מכל הבחינות. קודם כל לאט לך, תתקן את המידות, אחר כך אתה יכול להתעלות, כן. הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא, הטוב מוכרח לנצח את הכל, והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, השיקוק הפנימי לו, בעצם תוכיות נשמת האומה, מתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה, שזה גילוי הטוב, למה? לתפילה. צריך לסמוך גאולה לתפילה. מתוך האמונה בטוב, אנחנו עומדים, מתפלים, מבקשים הקדוש ברוך הוא, שיעשה, ימלא את משאלות ליבנו.